כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית אחרי תוצאות הפריימריז אתמול במפלגת העבודה והרשימה שהוכיחה כי מקורביו של אבי גבאי הצליחו להגיע למקומות ריאליים ואילו כל מי שסומן על ידו נדחק לסוף הרשימה יש היום תגובות במערכת הפוליטית. המסע ומתן בציונות הדתית בין האיחוד הלאומי לבין הבית היהודי נמצא בשלבים מתקדמים כך נמסר. היום גם התקיימה פגישה בין רפי פרץ, יושב ראש הבית היהודי, לבין יושב ראש יחד אלי ישי, במטרה ולנסות לחבור לקראת הבחירות הקרובות. סקר חדש בוחן את המפלגות הגדולות בישראל על פי מגזרים, על פי עדות וגילאים. סקר מגלה כמה נתונים מעניינים בהם רוב גדול של מצביעי הליכוד הם מזרחיים, ולפחות שני מנדטים ממצביעי הליכוד מגדירים את עצמם כחרדים. עוד מעט נביא את הנתונים והפילוח של הסקר הזה. בהמשך כמה עניינים כלכליים, נדבר גם על השביתה, על הדחייה של בית הדין הארצי לעבודה שדחה אמש את בקשת הנהלת הדסה להוציא צו מניעה לשובתים. יש שביתה שנמשכת מהבוקר, נדבר גם על ההשלכות של שביתה מהסוג הזה, גם קצת בחירות במספרים, בעלויות, קמפיינים גדולים וקטנים, כמה עולה היום להריץ מפלגה לכנסת. בשבוע הבא הגשת הרשימות, ומחר יושב ראש חוסן לישראל בני גנץ יכנס מסיבת עיתונאים בבוקר ובה יציר כמה דברים שנויים במחלוקת באשר לדעותיו בעקבות רעיון שנתן בסוף השבוע. ייתכן והוא גם יציג את המשך הרכבת הרשימה שלו. כל זה יתרחש מחר כאמור, והערב נעסוק ככל שיותיר הזמן גם בהשלכות ולפחות בהפקת לקחים מהבחירות הקודמות בחלק מהנקודות המשמעותיות במפלגות, בעיקר על הציר הימני והציונות הדתית. נדבר עם אנשים משפיעים שם כדי להבין איך אפשר שבוע לפני הגשת הרשימות עדיין לצאת מגבול אחוז החסימה. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. מפלגת העבודה אתמול סיימה את המרוץ הפנימי, הפריימריז, ואבי גבאי כבר היום, יושב ראש המפלגה, חוזר לסדר יום מדיני. יום אחרי הפריימריז הוא כבר נואם ומוציא קמפיין חדש על בסיס שתי מדינות לשני עמים. מגיע לנו שינוי, אני מאמין שאפשר להגיע לשלום, אומר אבי גבאי. בין היתר בשל מחקרים שעשתה מפלגת העבודה, כי העובדה שהיא מתרחקת מהנושאים המדיניים, היא זו שגם בין היתר מורידה אותה בסקרים. אבל זאת לא המילה האחרונה שנאמרה שם. אבי גבאי מצליח לבסס את מעמדו לפחות בפריימריז ובשיבוץ חברי הכנסת בראש הרשימה. הנבחרים הם קרובים לאבי גבאי, ודווקא אלו שהעיזו למתוח עליו ביקורת בחודשים האחרונים נדחקו לשולי הרשימה, וכך אבי גבאי מוצא את עצמו ברשימה מחוזקת עם השריונים שלו. אבל מה לעשות, גם אחרי הפריימריז הסקרים לא מצליחים להראות כי מפלגת עבודה משנה מגמה ויוצאת להתאוששות. אז אנחנו נדבר גם על זה וגם על הליכוד. הסקר שאולי לראשונה בודק נתונים פנימיים בתוך המפלגות, לאיזה עדה משתייכים המצביעים, מאיפה הם באים בארץ, מצב סוציו-אקונומי, כלומר מצב כלכלי, גילאים ועוד הרבה מאוד נתונים מעניינים, מגלה בין היתר ששני מנדטים שמצביעים לליכוד לפחות מצהירים על עצמם שהם חרדים, זה אחד, והנתון השני, רוב מצביעי הליכוד הם מזרחיים, כאשר רשימת המזרחיים בראש הרשימה דלה יחסית, זה גם כן נתון כשלעצמו. אנחנו בעניין הזה ועניינים נוספים, נפתח הערב עם הפרשנים, אריה ארליך, יגאל גואטה, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב, אריה, ערב טוב, אריה, ערב טוב למעלה.
ערב טוב. יגאל, קודם כל, איך אתה רואה את הרשימה של מפלגת העבודה אחרי אתמול בערב?
אתה יודע מה, יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים, כי מצד אחד אתה רואה פרלמנטרים שעשו המון למען הציבור, והם פרלמנטרים באמת מעולים שלא הצליחו להתברג. ולעומת זאת, אנשים כמו איציק שמולי, שהם פרלמנטרים מצוינים, שהם מתברגים במקום הראשון, אני קצת הייתי מאוכזב מהמיקום למשל של איתן כבל ודאי, כן, אבל של רויטל סוויד שהיא פרלמנטרית מעולה, בכל זאת הגיעה רק למקום השישי שביעי נדמה לי. משהו מעניין, משהו מאוד מעניין, זה לא, אין שם דבר מאוד מאוד ברור.
לא קרה משהו אבל בפריימריז האלה שמצליחים להוציא את מפלגת העבודה מהשקיעה הולכת וממשיכה של המפלגה הזו. אגב, מאיר הירשמן גם איתנו, נכון מאיר? ערב טוב. ערב טוב, מאיר. אריה
לא היה צפוי שיש שם משהו דרמטי, כי ידענו מי מתמודד לראש. כל השאלה הייתה מי יהיה מקום שני, שלישי.
כן, אבל אם כבל נניח היה נבחר לחמישייה הראשונה, אולי זה ככה היה יותר מעורר, אתה יודע, דמוקרטיה, הנה, יש לא רק את הדעה של אבי גבאי, עוד אנשים.
זהו, אני חושב, חברים, אני חושב שהסיפור הדרמטי, אם ישנו בפריימריז של מפלגת העבודה, זו עובדה שאבי גבאי, למרות מעמדו המוחלש בציבור הרחב והסתרים המאוד נמוכים, אולי חסרי תקדים בגובה הנמוך שלהם, הוא בתוך המפלגה מצליח להוכיח שליטה מלאה. הפייבוריטים שלו הם אלה שנבחרו. איתן כבל, למרות שהוא היה נחשב תמיד לאחד הדמויות החזקות במפלגת העבודה, היה מזכ"ל המפלגה במשך שנים, הוא נדחק למקום שהוא אפילו משפיל, ואין לזה שום היגיון, לא לנוכח הפעילות הפרלמנטרית המצוינת של איתן כבל והמעמד שלו עד עכשיו. מלבד עובדה שאבי גבאי, אגב, בניגוד לנתניהו אפילו במפלגת הליכוד, שלא הצליח להזיז את גדעון סער למקום נמוך, גבאי כן הצליח, ובעניין הזה, זאת אומרת, הוא קטל את כיס ההתנגדות המשמעותי ביותר. כן. הוא בעצם עדף את כבל שהיה כיס התנגדות משמעותי, והוא גם העביר מסר, אני שולט פה במפלגה, אני אנווה את השאלה היא, כמה הדבר הזה שווה.
במה שנשאר ממנה צריך לומר.
בדיוק, כן, כן.
זה סוג של הניתוח הצליח והחולה יכול למות, כי אנחנו לא יודעים מה הרצף של השליטה במפלגת העבודה.
אוקיי, לפני שנדבר על המזרחיים בליכוד, יגאל, אני רוצה דווקא לשאול את אריה ומאיר, לפני שנשמע גם את דעתך, על שני מנדטים חרדים בליכוד, לפחות כך על פי מחקר וסקר של קמיל פוקס, הוא גם קורא לאנשים לבוא ולהצטרף, סקר פתוח לכולם. שני מנדטים חרדים בליכוד, זה לא אומר שהסוקר בדק דגם את כל מצביעי הליכוד וקבע מה הם, אלא זה מאפשר לאנשים לבוא ולהתמודד ולהכריז על עצמם, להגדיר את עצמם מי הם ומה הם. וכרגע על פי הנתון הזה, מתוך משתתפים רבים, יש שני מנדטים חרדים בליכוד. קודם כל, האם זה באמת ריאלי?
ריאלי.
שני מנדטים זה המון?
זה המון.
ושאלה שנייה, מי הם החרדים האלה? איפה הם היו למשל בבחירות הקודמות? האם הם תמיד היו בליכוד?
אני חושב שאתה צריך לפני זה להקדים ולשאול מה מוגדר חרדי.
וכן אני שואל מי הם?
מי הם החרדים האלה? אני מסכים שצריך לדון על ההגדרה, אבל צריך דבר לשאול, סקר פתוח הוא בעייתי בהגדרה.
אני בפשוט שומע אתכם.
אני אומר שסקר פתוח הוא בעייתי בהגדרה, רק מי שמצטרף, זה לא מדגם מייצג. זאת אומרת, אלו שאין להם את היכולת להצטרף או את הרצון להצטרף לא נדגמים בכלל. ולכן אני לא מתייחס לזה מאוד ברצינות. אין שני מנדטים חרדים שמצביעים לליכוד, לא היו בבחירות הקודמות, זאת אומרת, וגם לא נראה לי שיהיו בבחירות הבאות, הרבה הרבה פחות מכך.
אוקיי, אתה אומר את זה על פי מה שאתה מעריך.
אני מבין, אבי, שהסקר הזה מודד את ה... עשית
מה שקורה את השכונות החרדיות.
אני לא חושב שיש שני מנדטים חרדים, בהגדרה חרדים. אני לא יודע, יכול להיות שיש פה ושם, תמיד הייתה איזושהי קבוצה בליכוד, אתה זוכר, קבוצה ירושלמית, זה פה ושם, שזה היו חבר'ה כאלה קצת...
אגב, יכול להיות שיש לו, אגב...
לא חרדי, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה חבר'ה חרדים. אבל אין ספק שבאמת...
רגע, רגע, אחד, אחד, מה אתה אומר, אריה?
אני לא שומע אותך בכלל.
אני אומר, זה מאוד קל, מאוד קל לומר... תשמעו, זה לא חרדים, זה לא בדיוק חרדים, זה חרדים לייט וכן הלאה, אבל אני חושב שמי שמסתובב ברחוב החרדי בשבועות האלה רואה איזשהו סחף מאוד מדאיג מבחינת המפלגות החרדיות לכיוון של ביבי. כולנו יודעים שברחוב החרדי, הפוליטיקאי שהוא החרדי, הרחוב החרדי נוטה להעריץ מאוד מאוד...
לא שומעים אותך, אריה.
כן.
אני פשוט לא שומע מילה מכם, אני עומד מהשידור, אולי תעלו אותי עוד פעם, ביי.
אוקיי.
אני אגיד כך, אני בבחירות 2015 בדקתי קלפיות, הייתה הצבעה מאוד מאוד נמוכה למפלגות לא חרדיות, ממש, באזורים החרדיים כמו ביתר, מודיעין עילית, מדובר באחוז שניים, באזורי הספר אולי טיפה יותר, לא מעבר לזה, והחרדים כידוע לא 30 מנדטים, אז לא יכול להיות שמדובר בשני מנדטים. מה שמדברים לבחירות הבאות, אני גם לא כל כך קונה, ואני אגיד לך גם למה. אנשים רוצים את נתניהו ואוהבים אותו ותומכים בו, אני מסכים עם זה, ולכן גם הם יכולים בשאלות פתוחות כאלה להגיד, כן, נתניהו, ליכוד, אבל בשורה התחתונה זה לא מה שהם הולכים להצביע לליכוד. זה שני דברים נפרדים לגמרי. אני עדיין משהו עצמי להמר ולהעריך שתהיה הצבעה מסיבית של הציבור החרדי ומפלגות החרדיות, ויכול להיות שבשוליים רבע מדעת, חצי מדעת, שיכול לקלקל מדעת שלהם לפעמים, או שני מדעתים, חלק לשז וחלק ליהדות התורה, זה משהו שיכול להתרחש באמת. אבל לא כמות של שני מדעתים של 60 אלף קולות, זה ודאי לא.
טוב, זה ברור, טוב. זה ברור קודם כל שהמפלגות החרדיות, אילו כל החרדים, אני מדבר על חרדים שמצביעים מבחינה השקפתית, היו מצביעים מפלגות חרדיות, הש"ס הייתה אמורה לעמוד לפחות על 12 מנדטים כפי שהיא הייתה בעבר, ויהדות התורה אמורה לצמוח ל8 מנדטים, בטח לא 6, ברור שיש סביגה בשוליים, והיא תמיד הייתה.
אריה, לא שומעים אותך שוב, כן.
כן, אני מנסה את הקו, אני מנסה לומר שבבחירות האלה במיוחד, לנוכח הרדיפות של נתניהו חווה מצד מערכת המשפט, הפרקליטות והתקשורת, יש זרם חזק ברחוב החרדי לכיוונו של נתניהו, ואני חושב שבעניין הזה המפלגות החרדיות די תומנות את הראש בחול, כשלא מנסות להחזיר את אותם קהלים עובדים הביתה. אני מאוד מקווה שלא נופתע כשיבדעו תוצאות הבחירות, ונגלה שהרבה חרדים זלגו לליכוד.
אוקיי, יש עוד כמה נתונים מעניינים בסקר הזה, אבל נדבר עליהם בהזדמנות אחרת. אני מודה לשלושתכם, יגאל גואטה, אריה ארליך ומאיר הירשמן, תודה רבה. עכשיו אנחנו למפלגת העבודה, שלום ליפין, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה ככה מצליח להיבחר לעשירייה הראשונה, וגם דמות חדשה נקרא לזה בכנסת הבאה, לפחות על פי הסקרים, מצליח להגיע למקום ריאלי. קודם כל השאלה הפותחת היא, אחרי הפריימריז הללו, רשימה מכובדת של מפלגת העבודה, האם הנחת העבודה שזה ישפיע קצת על הסקרים?
כן. נראה לי שנתחיל לעלות והמגמה תשתנה, אני חושב שנבחרה רשימה מצוינת עם שלי חימוביץ', אמיר פרץ, איציק שמולי, סתיו שפיר ואחרים, עומר ברלב, וכן, גם אני, בחור צעיר, חובש כיפה, שמנסה קצת להביא משהו אחר למפלגת העבודה.
קודם כל בוא ננסה רגע אולי, לפחות מזווית ראייתך, כמי שבא נקרא לזה ככה חדש מהמדף, לנסות ולבחון מה קרה למפלגת העבודה שהגיעה למצבה הנוכחי, לפני שמעלים אותה בחזרה או מנסים לתקן, מה הפקת הלקחים שאתה למשל עושה בינך לבין עצמך?
תראה, קודם כל, זמן להפקת לקחים יהיה אחרי הבחירות. אני חושב שכרגע יש לנו 60 יום לנסות ולחזק את מפלגת העבודה, שזו מפלגה חשובה במדינת ישראל. נעשו טעויות על ידי כולם, גם יותר מדי מריבות בבית, וטעויות כאלה ואחרות, ועכשיו אבל זה לא הזמן, עכשיו זה הזמן כן להיות מאוחדים, ואני חושב שזאת גם המפלגה היחידה, אולי יחד עם הליכוד, יש מפלגות שורשיות שיודעים הערכים שלהם, ולא ככה קיבוץ גלויות של כל מיני אנשים שלא ממש קשורים אחד לשני, וכשמצביעים מפלגת העבודה יודעים מה הערכים ומה חברי הכנסת יעשו.
אוקיי, כלומר, הפקת לקחים עושים אחרי, וכרגע אתה חושב שהמפלגה תצמח איכשהו בסקרים ותגיע למספר גדול של יותר מנדטים, בלי אותה הפקת לקחים, בלי להבין למה הגענו עד לפה.
אז אמרתי שאני חושב שכן יש משהו אחד חשוב, וזה להפיק להתאפק אחד בשני, ולריב ולהתאפק בתוכנו, אלא באמת לפנות לציבור הישראלי, ואני חושב שזה כבר התחיל מאמש, וזה רק ילך ויתחדד בימים הקרובים, וגם להוציא יותר תוכניות, מה אנחנו מתכוונים לעשות, גם בנושא החברתי, גם בנושא המדיני, גם בנושא דת ומדינה, ואני חושב שמפלגת העבודה תתחיל לצמוח בסקרים, אולי אפילו כבר בסקר שהתפרסם הערב.
אז על פי התוצאות אתמול, אחרי שיבוץ שריוני יושב ראש המפלגה, ואם אנחנו מכניסים את אבי גבאי למקום הראשון במפלגה, אתה מתייצב במקום ה-12, יפה, ושזה ככה על גבול הסקרים הריאליים, ובוא ננסה להכיר אותך. אתה גם חובש כיפה, כמו שאמרת, יהודי דתי, וגם מגדיר את עצמך כמי שרוצה לקדם יהדות ושמאל, שניהם הולכים ביחד, אתה אומר. בוא ננסה להבין קצת יותר את הדעה, את העמדה הזו.
תראה, הציווי שנמצא הכי הרבה פעמים בתורה זה זכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ולדע דווקא איך אמורים להתייחס לשונה, לחלש, לגר, ליתום, לאלמנה, ואני חושב שזה הבסיס של היהדות בהרבה מן המקומות, וזה גם הבסיס של השמאל הציוני בישראל, ואני חושב שזה דברים שהם לא סותרים. המילה שנאמרת אולי הכי הרבה פעמים בתפילות זה שלום, ואני חושב שרדיפת השלום והשאיפה לשלום זה ערך יהודי מעין כמותו, וגם צדק חברתי, אני חושב שאם גם הערך של השבת וגם דברים אחרים שהיהדות הביאה לעולם, חלק לא קטן מהם, ובשביל הצדק החברתי ולצמצם פערים חברתיים ולדאוג לחלש.
אוקיי, אז לדאוג לחלש זה באמת נקרא לזה אידיאל גם יהודי וגם אנושי, ולקדם את הנושאים הללו באמת דבר ראוי וחשוב, וגם נאחל לך בהצלחה בעניין הזה. אבל כשאנחנו מדברים על הנושאים אחרים ואתה משתמש ביהדות כדי לקדם אותם, אז זה בסדר להגיד שרוצים שלום, וזה מעולה, וזה לגיטימי גם ככה לחתור
אני
לשם.
אני לא מכיר היום בכנסת, נציגים נקרא להם, לא יודע, של הבית היהודי למשל, שאומרים שהם חותרים לשלום, ובקש שלום ורוצהו.
השאלה היא מי, בקש שלום ורוצהו זה לא עם האויבים, אתה יודע, כל השלום שאנחנו מדברים בתפילה.
עם מי עושים שלום?
עם יהודי, שיש לך חלילה איתו איזשהו עימות או מלחמה, איפה ראינו בתנך באיזשהו מקום שעם ישראל בא לעשות ברית שלום עם גויים, אויבים?
קודם כל ולא מעט מקומות קודם כל מציעים שלום, ואתה יודע, ברגע ש...
לא, מזכירים שלום, נכון, יעקב בא לעשות עם עשיו, בא לתת לו מנחה ולעשות איתו הכל, וזה נכון כי הוא אח שלו.
בסדר, אבל תראה, בסוף הם בני דודים שלנו, נרצה או לא נרצה, הם גם לא הולכים מכאן.
אבל לא צריך להשתמש ביהדות, לא, זה בסדר.
יש אפשרויות, או להתעלם מהדבר הזה, או לנסות ולחתור לאיזשהו הסכם מדיני. עכשיו, אני עושה את זה בתור רב סרן במילואים וקצין האגם של הגדוד שלי ובוגר חטיבת הצנחנים, אני מבין מאוד את החשיבות של ביטחון. אבל פה עוד לפני שדיברתי על הסכם שלום, רק אמרתי את המילה שלום, וזו מילה שחסרה כל כך מהשיח. ובוא נדבר על היחס לגרים, ואולי נגיד פליטים שמגיעים לכאן ממקומות של מלחמות, עזוב את מבקש...
לא, לא נקראים גרים, בוא, לא נקראים גרים ולא דומים לגרים.
טוב, לדעתך, אני...
לא, על פי היהדות, מה זה לדעתי? בוא, אני גם מחדד את מה שאמרתי קודם, כל הכבוד שאתה חותר לשלום, אין דבר חשוב יותר מהשלום, והלוואי ויהיה שלום, אבל לא צריך להשתמש ביהדות.
עובדיה, אם אני לא טועה, הרב עובדיה אמר שאפילו, בגלל שיש ערך מאוד בסיסי ביהדות, שקצת נשכח, הוא ערך קידוש החיים.
נכון.
ולא רק קידוש האדמה. ולכן, קדושת האדמה היא חשובה.
קדושת החיים קודמת לקדושת האדמה.
אבל קדושת החיים קודמת לקדושת האדמה. והאם אתה יכול להגיד שהימין הדתי בישראל מקדש את החיים, על פני קידוש האדמה?
כל עוד והוא נלחם במי שרוצה להרוג חיים, כן, אומרים לך בימין, את הצד השני, אנחנו מתמודדים עם אנשים שבסוף השבוע האחרון רוצחים נערה בת 20, אנחנו מתמודדים עם אנשים שיורים בהורים לילדים.
בתור קצין במילואים צריך לרדוף אותם ולהשיג אותם ולעשות את מה שצריך.
אז כרגע בצד השני, אותם אנשים שאנחנו רוצים לעשות איתם שלום, מחנכים את הילדים מגיל 4 להרוג. בחינוך.
יש בקרב הפלסטינים מחבלים צמאי דם שפלים שאותם צריך לשים או בכלא או להרוג אותם. אין סתירה בין זה לבין השאיפה לשלום, להפך. אני חושב שגם רבין וגם מנחם בגין וגם אחרים שרצו וחטאו לשלום, הם לא עשו את זה מתוך מקום של חולשה או מתוך מקום לא ציוני, הם עשו את זה מתוך אהבתם למדינת ישראל, והרצון לנסות ולהדביק את מי ששואף לשלום לאיזשהו משהו אוטופי או משהו שהוא לא ריאלי.
יא, ברמה המדינית הכל לגיטימי וכל הדברים שלך באמת ראויים לאמר והכל בסדר. אני בסך הכל שאלתי על החיבור בין זה ליהדות. אתה יודע, לא תמיד צריך בכוח, אתה יודע, למצוא, להכניס אידיאל.
אתה רגע הסכמת איתי שקידוש החיים קודם לקידוש האדמה.
נכון, אבל...
של מפלגת העבודה ושל השמאל. זה הכל. שלום, הסכמת איתי שזה ערך חשוב ביהדות.
בוודאי,
בתנאי. של מפלגת העבודה ושל השמאל. היחס לאחר, זה ערך שחזק ביהדות, וחשוב מאוד במפלגת
כן,
העבודה.
זה בתנאי שהשלום באמת גורם לקידוש החיים ולהורדת האלימות. כל הסבבים האחרונים הוכיחו שלא.
השלום עם מצרים גרם לזה?
לא, גם לא היה אלימות עם מצרים לפני זה. לא היה
אלימות עם מצרים.
היו מלחמות.
הייתה מלחמה של אלפי הרוגים.
נכון. הלוואי והיה לנו עם הפלסטינים מלחמה אחת עם מדינה שאפשר לנהל איתה שלום ולהגיע את הנסדר.
אני בטוח שגם הדתיים, או חלק מהם לפחות בהסכם השלום עם מצרים, אמרו אסור לפנות סנטימטר אחד, והם שכחו את הערך הבסיסי של קידוש החיים.
טוב.
אז הנה אותו דבר אני אומר.
איך אתה תסתדר, יאיה, ככה אולי נושא כן. אחר, דיברנו גם על הנושאים החברתיים וגם על הנושא המדיני, אבל יש נושא חשוב לא פחות, וזה, כן. אתה יודע, החיבור של הדת והמדינה. אתה בעד הפרדת כן. דת ממדינה, אתה בעד לשמר את הדת כחלק ממנגנון המדינה היהודית. איך תראה, תסתדר למשל?
אני עם... מאוד 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 אוהב את היהדות. ואני חושב שיש בה דברים פשוט שמרוממי נפש, ואני חושב שלי חשוב ללמוד ולהתפלל, ואני אוהב שאנשים מתקרבים ליהדות. ודווקא מתוך התפיסה הזאת, אני חושב שהחיבור בין דת למדינה מייצר סלידה מהיהדות. ואנחנו, נקרא לזה מהזרם האורתודוקסי, שהוא זה ששולט בכיפה, בדום משמעות, הוא בעצם הרבה פעמים, בעצם הכפייה הדתית, הוא מרחיק אנשים.
יש לך דוגמה?
הוא גורם לאנשים לא לאהוב, ואולי לעתים אפילו לפנוע את היהדות, במקום לקרב אותם. ולכן אני חושב שכפייה דתית, ואולי אפילו כל החיבור בין דת למדינה, במובן הכפייה הדתית שבו, אני חושב שזה עושה רע גם למדינה וגם ליהדות.
כלומר, במקומות שאתה תזהה כפייה חילונית, אתה תיאבק בה בדיוק במקום, באותו מידה של כפייה דתית?
כן.
כלומר, בהנחה שיש כפייה דתית. כלומר, זה גם כן משהו שאפשר להתווכח עליו.
מה זה בהנחה? יש.
מה, תסביר.
אם היום אתה רוצה להתחתן, אם אתה רוצה היום למשל להתחתן, ואתה אחד מ-500,000 אזרחי ברית המועצות שהגיעו לכאן ומשרתים בצבא ונהרגים בצבא ועושים 1,001 דברים למען מדינת ישראל, אתה לא יכול להתחתן.
אני יכול להתחתן, לא באמצעות הרבנות.
אתה יכול... איך אפשר להתחתן לא באמצעות הרבנות במדינת ישראל?
בנישואים במיליון דרכים אחרות שהם לא יהודים. ברגע שאתה לא יהודי, תתחתן בכנסייה, אף אחד לא מונע את זה.
אוקיי, אז אתה קבעת שהם לא יהודים.
לא, אם הוא יהודי, אז הוא יכול להתחתן ברבנות, אם הוא לא יהודי.
אני חושב שהיהדות לא שייכת אך ורק לאורתודוקסים.
לא, לא, אף אחד לא לוקח.
זה ממש לוקח את זה לשם, כי ברגע שאתה אומר שיש אך ורק דרך אחת להתחתן בה, להיקבר בה, להתייחס לאישה.
לא זה מה שאני אומר, לא זה מה שאמרתי. אני אומר לא נכון, אני אומר שליהודי, אם אדם מוגדר כיהודי על פי הלכה יהודית, הוא יהודי, הוא יכול להתחתן במדינת ישראל איפה שהוא רוצה, לקחת איזה רב שהוא רוצה, באיזה זרם שהוא רוצה, והכל בסדר. אם הוא לא יהודי,
מי מחליט מי יהודי?
ההלכה, היהדות.
הבנתי, ולהלכה יש רק פרשנות אחת?
לא, להלכה יש כמה פרשנויות, אבל בסוף נפסקה הלכה. מה זה פרשנות? הלכה זה הלכה.
קודם כל, יש להלכה פרשנויות.
הלכה זה כמו חוקים, זה ספר חוקים, זה כמו חוקי התעבורה.
בסדר, אז כמו בחוקי התעבורה, אז מי ולפי בדת העדה החרדית?
לכן הולכים לבית משפט שיש מחלוקת, ובהלכה הולכים לרבנים, יש רבנות ראשית, שמורכבת מכל הזרמים הדתיים בישראל.
אז היא לא מורכבת מכל הזרמים בישראל. אתה מסכים שיהיו שם רפורמים?
לא, אני מתכוון, למה? אני אומר, אני אגיד לך גם למה. כי רפורמי הוא בעצם היותו רפורמי, פוסל את היותה של הרבנות. אתה לא יכול לחבר למשרד הבריאות רופא
שיוצא נגד משרד הבריאות. אתה מקדש את הרבנות, אני מקדש את היהדות.
לא, אני גם מקדש את היהדות. אני מקדש את היהדות לחלוטין, אבל אני אומר ברגע ש...
אבל תבין מה אתה עושה, אתה פשוט עובד שעות נוספות בשביל להרחיק אנשים מהיהדות.
למה? למה? רגע, רגע, רגע.
מה אכפת לך שמישהו שהוא חילוני, או רפורמי, או קונסרבטיבי, מה אכפת לך שהוא יעשה דברים ורק יקרב אנשים אל היהדות? בסדר, זה לא בדיוק אכפת לך.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בוא נעזוב רגע את היהדות.
תמבין שמה שאתה עושה עכשיו,
שאתה אומר
להגיד לבן אדם שלא תהיה תחבורה ציבורית. למשל, נגיד שהיה אוטובוס אחד, לא יודע מה, 5 אוטובוסים במשך כל השבת שהיו לוקחים אנשים לבית חולים וחזרה. אוקיי, עכשיו, זה אנשים שבכל מקרה נוסעים בשבת. לא פגשתי בן אדם אחד שחזר בתשובה, בגלל שאין תחבורה ציבורית מוגבלת בשבת.
יפה. אבל כן פגשתי מיליוני ישראלים.
רק אני אסיים משפט אחרון. כן פגשתי מיליוני ישראלים שמפריע להם, ולפעמים שוב זה מגיע אפילו עד, אני רואה את זה אצל חברים שלי, עד כדי סלידה מהיהדות, בגלל שהם מרגישים כלואים בשבת, והדבר היחידי שהם יכולים לעשות זה לתפוס מונית במאות שקלים עם ההורים שלהם עשירים או לא עשירים.
אוקיי.
מה הפסקת בזה?
בגלל שהשיחה שלנו הפכה למעין שיחה ולא לרעיון ככה עם שאלות ותשובות, אז תרשה לי רק ככה לסוף הדברים שלך. תחבורה ציבורית בשבת לא נועדה כדי להחזיר בתשובה אף אחד. בוא נניח את זה רגע בצד. זה חלק מתפיסה שמדינת ישראל צריכה לשמור על זהות יהודית בפרסיה הציבורית, ולכן היא לקחה לעצמה כמה סמלים, דיזינגוף והרבה מאוד מראשי ומקימי מדינת ישראל, שהיו רחוקים לגמרי מהיהדות ומהדת, אמרו דווקא את השבת, הסמל הכי בסיסי ביהדות, אנחנו רוצים לשמר, לא קשור לחזרה בתשובה, נניח לזה. ואני גם לא רוצה להתווכח איתך על רפורמים וכולי, כי הוויכוח הזה לא יסתיים, אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחת והיא נקודה למחשבה. למה שרופא, אדם שבא ומצהיר מחר בבוקר, חבר'ה, אני רופא, לא רוצה רישיון ולא רוצה לעבור בהליך הפורמלי החוקי המיושן של משרד הבריאות, אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה לרפא, אני יודע לרפא, תנו לי לרפא, למה האדם הזה מוגדר כעובר על החוק? וכדי להיות רופא,
מי שמך לקבוע מי רופא ומי לא?
משרד הבריאות, במדינה.
אם עכשיו אתה תשאל, אוקיי, בסקר, או אפילו בהצבעה מיוחדת, משאל עם במדינת ישראל, האם יש יותר מדרך אחת להיות יהודי? האם אפשר שלא רק הממסד הרבני האורתודוקסי, אלא יקבע, אלא יהיו אולי ממסדים נוספים? יהיה 99%
שיגידו כן. זה לא רלוונטי אבל, כי בסוף צריכה להיות מדינה...
אז אתה מה שאתה...
לא, אני אסביר לך...
אבל מדינה שאתה קורא לה מדינת... היהודי, אולי אתה רוצה רק מדינת הלכה. אני לא,
אני לא רוצה מדינת הלכה, אני לא מתערב לך בחיים, מה תעשה בחייך. אני אסביר לך למה, כי אני מבחינתי עדיין לא הגיע הרגע שמדינת ישראל מסוגלת להתנהל על פי הלכה, לא בטוח שזה מה שצריך לעשות, וזה בכלל לא העניין. אנחנו לא נכנסים אחד לחייו של השני. אני בא ואומר, כמו שלמשרד הפנים יש סמכות במדינת ישראל על תחומים מסוימים, ואי אפשר לעקוף אותו. וכמו שאני ואתה לא יכולים אחר להקים משטרה חילופית, ולומר, אני המפכ"ל, ובוא אנחנו נתפוס את הגנבים, בוא נעשה מה שבא לנו. יש חוק וסדר. גם בעניין הדת במדינת ישראל, מדינת ישראל החילונית, בן גוריון, האנשים הכי חילונים בעולם שהקימו כאן את מדינת ישראל, הגדירו שהסמכות הזו תהיה בידי הרבנות הראשית. עכשיו, שיהיה פה בישראל יותר מחצי מנדט רפורמים, עזוב, שיהיו 20,000 בתי אב רפורמים, הכלום שבכלום, אולי באמת הם יזכו לייצוג ברבנות, אבל כרגע אין רפורמים בישראל. זה מאוד.
קודם כל, כמו שאמרתי, אני לא באתי כמייצג הרפורמים, יש הרבה מאוד חילונים, ויש קונסרבטיבים, ויש רפורמים, ואני בעד לתת לבן אדם, אתה אומר שאנחנו לא נכנסים למה שהם עושים, אז מה אכפת לך שתהיה תחבורה ציבורית מוגבלת בתל אביב בשבת?
בגלל שברגע שתהיה תחבורה ציבורית, לא יהיה הבדל בינינו.
אתה אמרת שאתה לא נכנס, אתה לא גר בתל אביב.
לא, אבל כשאני רוצה לעשות כנס אצלי בשכונה החרדית, ולהפריד בין גברים לנשים, המדינה נגד זה, אוסרת את זה. למה?
כי יש ערכים בסיסיים של המדינה שהיא קבעה ששוויון בין המינים,
המדינה קבעה
בין יהודים לערבים,
המדינה קבעה, למרות שזה אצלי בבית ולמרות שזה בשכונה חרדית ולמרות שכל המשתתפים באירוע הפרטי הזה רוצים לשבת בנפרד,
לא יודע אם שאלו את כל אנשים, אבל בסדר.
אוקיי, המדינה, אתה מסכים שבא המדינה, בא בגרץ, אני יכול להתווכח על זה ולריב, להגיד לא מתאים לי, אבל המדינה קבעה שיש ערכים שגוברים על מה אני רוצה אצלי בבית.
אני אפעל בכנסת שהמדינה תפעל לכך שתהיה יותר יהדות ופחות כפייה.
אין בעיה, אז אני אומר שוב, אני שואל אותך.
ואני אומר לך שזה יקרב אנשים ליהדות. כך למשל בר מצווה או ברית מילה או דברים כאלה שאתה לא כופה על אנשים, והממסד הרבני האורתודוקסי לא כופה על אנשים, אז אנשים רוצים לעשות את זה כי הם אוהבים את היהדות, אבל שאתה כופה עליהם ניסויים רק בדרך אחת, ודברים רק בדרך מסוים.
השאלה היא האם אני מסתכל...
אז אנשים בורחים מזה כמו מאש, לצערי הרב.
יכול להיות ש...
ואתה משתף פעולה איתם.
אני לא משתף פעולה עם אף אחד, אני פשוט דואג לנכדים שלי ושלך, שעדיין יחיו כאן עוד 100 שנה במדינה יהודית, כי אם לא יהיה משהו שיבדל אותנו מעמים, מה ההבדל בינינו לבין צרפת?
מה ההבדל בצרפת?
כן, עובדים 7 ימים בשבוע, הכל נראה אותו דבר, כולם עושים מה שהם רוצים.
אני לא אמרתי שאני חושב שיום השבת צריך לראות כמו שאר הימים, אמרתי שאני גם חושב למשל שצריך שיהיה הרבה יותר מקומות שבהם לומדים תורה, לומדים את היהדות, אני להפך, אני חושב שמדינה כמו שאני מתאר אותה, בסופו של יום, תהיה הרבה יותר מחוברת ליהדות, ולא כמו שהיום, שחלק מהחילונים רוצים לברוח ממנה כמו מאש בגלל הכפייה.
טוב, הייתה שיחה מעניינת, תודה.
זה הכי מעניין שהתראיינתי היום, אני חושב 10 פעמים, וזה הרעיון הכי מעניין שהיה.
אז אנחנו עוד נדבר הרבה, ונקווה שתיכנס לכנסת, נעקוב אחריך שם. יאיר פינק, תרשה לי לקרוא בשמך היהודי.
יאיר, אני קרוי על שם בן דוד שלי, שנהרג בלבנון, יאיר לנדאו, וזה אחר.
כן, הצבא מביא כל מיני שמות כינויים, שלא תמיד זה, הכל בסדר. בהצלחה, תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות. אנחנו נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, קניתי מכם ספר לפני חודש, והסוף לא היה מפתיע. אפשר את הכסף בחזרה?
כסף בחזרה?
רק באינטרנט רימון. מצטרפים להגנה של הדור הבא, ואם לא תהיו מרוצים, נחזיר לכם את הכסף. להצטרפות חייגו עכשיו. 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
לשינה טובה ובריאה.
אירוע מושלם זה לחם בשר בסר בני ברק בחשרות הרב מחפוד כל השנה. חייגו 03-6-222-442.
מה עשית? איך טעיתי? לא מאמין שאת הרכב כך קניתי. עלי פצוע כל היום בוחר. בפעם הבאה אין דוק מלובינסקי דריידן ריס לפני שקנה.
ימים מושלמים בלובינסקי טרייד אנד ליס. מגוון רכבי יד ראשונה, 0 קילומטרים וליסינג פרטי במחירים מושלמים. 13 עד 15 בפברואר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008.
אלדן, שלום.
שלום, אני רוצה להחליף את הרכב.
מעולה, באלדן תוכל לקבל עסקת טריידין אמרה בפריסת תשלומים רחבה.
טוב, אז בכמה תשלומים אפשר לשלם? 36, 48?
צעה, יש לך עוד.
די, נו, עוד מעט תגיד לי 100.
איך ידעת? בעסקת הטריידין אמרה המשתלמת של אלדן תוכל לשדרג את הרכב הישן לרכב חדש וליהנות מפריסה עד 100 תשלומים על ההפרש. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתנאי המבצע.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים בחשות בדת צעדה החרדית.
ריבר, ריבר, כוכבית
66, 01,
ריבר.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון.
רשב"י הקדוש רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש ועוד.
יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצי השם ביום שני כף עד כף א' אדר א' במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 0522-780-899, 0522-780-899.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים. שתלים וחיטרי זירקוניה בשיטה מתקדמת. שימוש בחומרים האיכותיים ביותר. רפואת השן, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. ועכשיו במחירים משתלמים במיוחד. רבי עקיבא 65 בני ברק, 03-619-2885. הסדר מיוחד לחברי כל קופות החולים.
לפני כולם.
רהיטי קיבוץ השלושה.
מצטרפים להגנה של הדור הבא ברימון, ואם לא תהיו מרוצים, נחזיר לכם את הכסף. להצטרפות חייגו עכשיו. 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
צריך לנסוע לאירוע, סידורים, קניות, מסעדה, רופא, שבת אצל ההורים, חברים, פגישה, טיול משפחתי. קח סיטיקר, שתי דקות ואתה ברכב. סיטיקר, מאות רכבים זמינים לנסיעה בכל שעה ביממה, והתשלום לפי שעה. להרשמה מהירה חייגו כוכבית 2319 או באפליקציה.
סיטיקר, סיטיקר, פשוט קח וסע.
כוכבית 2319.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי.
אוהבים ללמוד עם הרב מילצקי מגיד שיעור הדף היומי הגדול בעולם, כאן בכל חי. רוצים להנות מליל סדר פסח חווייתי ולהשתתף מדי יום בשיעור הדף היומי של הרב מילצקי? אתם מוזמנים לפסח במופתא, נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. תהנו מטיפולי המופתא הייחודיים והידועים לשיפור המדדים לבעיות לב, לחץ דם, סכרת ועוד. התקשרו למופתא 03-964-1555 03-964-1555 ותחזרו מפסח בריאים יותר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לממי פר, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה הרבה שנים מתעסק באסטרטגיה, ובוא ננתח שנה. יחד איתך את מצבה של מפלגת העבודה אחרי אתמול בערב. הגענו ככה לאיזושהי נקודת שפל בסקרים לפחות של מפלגת העבודה המיתולוגית והישנה והוותיקה, ואני מנסה להבין יחד איתך מה קרה לה בדרך כדי לראות לאן היא תגיע בבחירות.
כן, א', לאן היא תגיע בבחירות זה סוד שאף אחד לא יודע, אבל אני חושב שאתמול קרה לה דבר טוב ואפילו מצוין. קודם כל, אתה יודע, אני חושב שנולד מנהיג. אבי גבאי חוטף הרי מכל מקום ומכל כיוון מאז ש... לפחות בחודשיים האחרונים. ולפתע נולדה רשימה שהיא רשימה שנראית רשימה טובה יחסית של אנשים טובים. ואני לא אומר את זה לא מתוך איזה דעה פוליטית, אלא רק מתוך דעה באמת מקצועית נטו. אני לא מכיר את אבי גבאי, לא פגשתי אותו מעולם. ואני אפילו לא נמנה על מצביעי מפלגתו. אבל אני חושב שבתקופה האחרונה הוא מגלה מנהיגות. הצעד שהוא עשה עם ציפי לבני זה מנהיגות. את הדרך שהוא עשה את זה אני לא אהב.
על הדרך אפשר להתווכח, אתה אומר.
נכון, אבל על המהות אני מסכים איתו לגמרי. יש מנהיג, הוא נבחר, אתה חבר במפלגה, תהיה לויאלי.
אבל ממי, מצד שני, באמת עם כל הקומפלימנטים שאתה נותן לאבי גבאי, זה לא חוכמה להתחיל לספור את המעשים שלו מלפני חודש או חודשיים. הוא קיבל מפלגה שקיבלה בסקרים יום אחרי שהוא נבחר, ו-24 מנדטים. הוא הביא אותה ל-8 מנדטים בסקרים,
כן, אבל
ועכשיו נותנים לציונים.
תשמע, מפלגה זה דבר מאוד מאוד מורכב. אתה יודע, הסקרים הם נכונים ליום שהם מתבצעים. וגם ה-24 שהוא קיבל לאחר שהוא נבחר, זה לגמרי תיאורטי. קרו כמה דברים מאז והתחילו לראות בו בתוך הנגמש. וברגע שהחברים שלך, אם עכשיו יעלה לשידור מישהו, יפריע לנו באמצע השידור, מישהו מהתחנה שאתה עובד בה, ויגיד שאתה המגיש הכי גרוע בתחנה, מה יחשבו המאזינים? תחשוב על זה. ועשו לו את זה יום יום שעה שעה. וזה משפיע על הבוחרים. בסופו של דבר הכל פתוח, הכל גלוי, הכל שקוף.
כלומר, אותו דפוס פעולה ידוע של מפלגת העבודה שאוכלת ראשיה, אם נתבטא בצורה הזו, ממשיך לפעול גם על אבי גבאי, והמפלגה קוברת את עצמה.
אבל מה שגבאי עשה, זה מה שהיו צריכים לעשות קודמיו. הוא סוף סוף, סוף סוף קם פה מנהיג, שבאמת באמת נחוש. אתה יודע מה, אני קצת אפילו מקביל אותו לביבי נתניהו. מנהיג ש... הולך עם הדרך שלו, ממשיך עם האמת שלו לפחות, עיקש, נחוש, זה המנהיגות שצריכים במדינת ישראל, ואני חושב שאבי גבאי יוכיח שיש בו את זה. אם היה לו האומץ לעשות מה שהוא עשה עם ציפי לבני, והאומץ לצד המאוד צודק לדעתי, שהוא עשה עם איתן קבל, בכך שהוא דחק אותו, ובצדק רב, ואני חושב שאם מישהו מקודמיו היה עושה את זה, הוא היה מביא את המפלגה למצב יותר טוב מאשר היא היום. יכול להיות אפילו כאלטרנטיבה שלטונית. ויש לי איזה
הרגשה. האם המנהיגות הזו, ממי, היא באה לידי ביטוי לא רק על הפעילות של גבאי בתוך המפלגה, בבית פנימה, אלא גם בזירה הפוליטית הכללית, כי שים לב שהוא לא מצליח להתמודד עם בני גנץ, הוא לא מצליח להתמודד עם יאיר לפיד, הוא לא מבדל את עצמו כמפלגה. היום הוא התחיל קצת לדבר על שלום, על מדיניות, ואולי גם זה בסוף מבריח מצביעים למפלגות אחרות.
לשמחתי הרבה, אני לא הדובר של אבי גבאי, ואני לא מייצג אותו. אני רק יכול להגיד שעד עכשיו, כמי שמסתכל על הדברים מהצד, ובאמת מנסה לנתח אותם ממקום לגמרי מקצועי, שעד עכשיו הוא נאלץ להתמודד בעיקר עם המריבות שהיו לו בתוך המפלגה. וכרגע הוא, אפשר להגיד, נטרל שתיים
יותר משוחרר עכשיו.
הוא יותר משוחרר, ואני חושב שעכשיו הוא יוכל להביט החוצה, וזה בכלל לא חשוב מה אנחנו חושבים פוליטית. אני חושב שמפלגת העבודה צריך להיות לה מקום בזירה הפוליטית בישראל, זו מפלגה עם המון 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 זכויות. אתה יודע, אני אקביל את זה למצב הכדורגל. אני למשל אוהד של מכבי תל אביב בכדורגל, ואני כבר שנים מוצא את עצמי נורא רוצה שהפועל תל אביב תצליח ותנצח. אתה יודע למה? והפועל תל אביב הוא האויב הכי גדול. כי הפייט הזה הוא נורא חשוב.
כדי שתהיה קצת דמוקרטיה, כן, בסדר, סוג של דמוקרטיה, כדי להראות שיש פה באמת, שיש פה אויב, שיש פה אויב ראוי.
שיש פה אויב ראוי, ואני חושב שמפלגת העבודה היא צריכה להיות, היא ראויה להיות במקום אחר, לא בחד ספרתי, חד משמעי, ויש לי תחושה שאם הם יעבדו נכון, ואם הוא יסבק אנשים נכונים במקומות של המשוריינים, הוא יוכל לקדם את המפלגה שלו למקום סביר, הוא לא יהיה ראש ממשלה, גם לא יתקרב לזה, אבל
בכל זאת לבסס את מעמדה של המפלגה במקום המרכזי, כנראה באופוזיציה הבאה עדיין, נכון?
כנראה, וגם הצהרה שלו, אתה יודע, דיברנו עד עכשיו בשבחו, הצהרה שהוא לא יישב בממשלה עם נתניהו, שטות גמורה, חבל שהוא אמר, זה מסוג הדברים שאחר כך קשה לחזור בך מהם. סטוד כמורה, אני במקומו הייתי,
זה טעויות של פוליטיקאים חדשים על הכביש.
נכון, למרות שהוא כבר לא חדש.
כן, נכון.
היום שאל אותי מישהו ואמרתי שאבי גבאי הוא הוכיח שהוא מקצוען בתחום הפוליטי, וכדי להיות פוליטיקה זה מקצוע. הייתה לי הזכות הגדולה לעבוד בזמנו עם שאול מופז, שהוא אחד האנשים בעיניי הטובים ביותר שבכלל ילדה הארץ הזו. אבל מה לעשות, פוליטיקה זה מקצוע, והוא לא נכנס למקצוע. אני חושב שאבי גבאי הוא מקצוען.
אוקיי, בוא נראה.
בני גנץ עוד לא למד בתחום הפוליטי.
ימים יגידו. ממי פאר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם עורך הדין מיכאל קליינר, שלום וערב טוב אדוני.
שלום וערב טוב.
נשיא בית הדין של הליכוד. קודם כל מילה אחת על מפלגת העבודה לפריימריז אתמול, הממוחשבים, תוצאות אחרי שעה כמעט, ככה אולי אפשר לפרגן?
אני מפרגן על זה שמפלגת העבודה היא מפלגה דמוקרטית, עשרות אלפים בוחרים את החברים, ואני חושב שזה עדיף אלף מונים על מנהיג שיש לו מפלגה. אני תמיד מעדיף מפלגה שיש לה מנהיג. ושגם אם המנהיג מחר מחליט שלא מתחשק יותר לעסוק בפוליטיקה, המפלגה קיימת, במקרה של גבאי אפילו אולי מתחזקת. לעומת מפלגות כמו גנץ, לפיד ואחרים, שמחר אין מנהיג, אין מפלגה.
מפלגות של איש אחד.
אבל אחרי שאמרתי את זה, אני מוכרח להתייחס גם להקיצה, ושאחרי שעה ממוחשב יש תוצאות. אתה יודע, בממוחשב, אתה יודע מה נכנס, אתה לא בטוח אם מה שנכנס באמת דומה למה שיוצא, ואין לך דרך לבדוק את זה, אם למשל מישהו אומר, יור המפלגה העביר בששת המקומות הראשונים את ששת המומלצים שלו, כמעט לפי הסדר, ברלב ומיכאל יהיה מחליף, ולעומת זאת קבל במקום ה-15, עכשיו היה קבל, יש אנשים שאומרים, הצבענו לך, והוא בטוח שהוא היה צריך להיות מקום יותר גבוה, הוא לא יכול לבדוק. אצלנו, בליכוד אולי יש קצת בלגן, אבל אחרי שמבקר הליכוד הציף את הבעיות, אז אנחנו, יש לנו את כל הקלפיות, ואת כל הפתקים.
ואפשר לספור מחדש, כי הכל ידני. עכשיו, באמת ההחלטה לספור מחדש, זה גם כדי להרגיע מצפון של כמה אנשים, וגם כדי למנוע לזות שפתיים, אבל השאלה אם, אתה יודע,
לא, לספור מחדש זה לדעת את התוצאות, ולהיות בטוחים שהתוצאות הן תוצאות אמת. אני לפני 4 שנים, שהיה בעיית חוטובלי דיכטר, בוועדת הבחירות אמרה, אין, לא צריך לספור עוד פעם, 20 קולות הפרש על 100,000 קולות, או סליחה, 60,000 קולות, זה בסדר, ואנחנו בבית הדין ביטלנו את ההחלטה של השופט נאמן בוועדת הבחירות, החלטנו על ספירה חוזרת, חוטובלי הלכה למחוזי, והמחוזי יצר את הספירה בגני התערוכה שכבר התחילה, אבל הקפיאו את זה, הלך דיכטר לעליון, והעליון אמר, בית הדין של הליכוד הוא הקובע, לא מתערבים לו, ואם הוא החליט ספירה חוזרת, תהיה ספירה חוזרת. אחרי הספירה החוזרת, מה הייתה התוצאה? ספרו להם קרוב ל-60 אלף קולות, 20 הפרש לחוטובלי, וגם אז אמרו בלגן, וקלפיות במגזר הערבי, ונפטו, והגפורים לא מתאימים לסיגריות, לא יודע, כל החוכמות, אותם 20 הפרש שהיו בספירה הראשונה, נשארו בסוף.
טוב, אז קודם כל ננסה גם להבין, אתה יודע, שבוע הבא הגשת הרשימות, יש שריונים בליכוד, שריונים של ראש הממשלה.
היו, כמעט ולא נשארו.
לא נשארו. מה קורה עם זה באמת? אני מנסה להבין. המקומות ה-21, 28 שם.
לא, 21 כבר ראש התנועה הודיע לבקשתי, אני מוכרח להודות, שהוא מוותר על השריון במקום ה-21, והוא מסתפק בשריון במקום ה-28, וגם את השריון שהיה אמור להיות במקום ה-36, הוא מוריד למקום 40 או 41.
41, כן.
אחרי כל הנבחרי המחוזות, המחוז האחרון הוא ישע, אז זה יהיה אחרי מחוז ישע.
וזה גם כן טוב, היו גם מתנגדים לשריונים בכלל, לעצם השריונים, זה
לא,
עושה...
לא, כל העתירות היו נגד השריונים, כן. אבל העותרים רובם הסכימו להצעה הזאת, אבל אנחנו ניתן פסק דין, בעוד יום נכתוב אותו, יש לנו ויכוח בין השופטים, אבל אני רוצה להניח שמתוך כבוד לראש הממשלה, אחרי שנקבל החלטה עקרונית שלא היה מקום לשריונים בכלל, אנחנו הפעם כן נאשר לו את המקום ה-28.
בוא נמודה על האמת, שבית המשפט חסך לכם ממש ערב הבחירות, הרבה מאוד כאב ראש עם הליכודניקים החדשים, ברגע האחרון, אתה יודע, אם זה היה קורה, גם עכשיו הייתם מתעסקים עם זה, נראה לי...
הוא לא חסך לנו שום כאב ראש, אנחנו קיבלנו פסק דין, מאוד מנומק, מאוד מדויק, הם ניסו לערער עליו, ובית המשפט אמר שהוא לא מתערב בהחלטה של בית הדין, כי היא רצינית, סבירה, והוא גם ציטט ממנה חלקים נרחבים.
אוקיי, אני מנסה לשאול אותך, אתה יודע, מלבד ההליך הטכני והחשד לזיופים והספירה מחודשת, ויהיו תוצאות סופיות, וזה מקובל על כולם, ואתם בית הדין והכל טוב, אני מנסה להבין בסוף את המושג הזה שנקרא תום לב, תקלות בתום לב, תגדיר לנו, מה זה תום לב?
שזה אקלקטי, זאת אומרת שהוסיפו אפס
למי רגל. אוקיי, טעויות כאלה.
ופה הוסיפו קולות לישראל קאט, ופה הורידו קולות מישראל קאט. פה הוסיפו קולות לאחרים, ושאין איזושהי מגמתיות של מישהו שניסה לעשות את התוצאה. אגב, אחרי שזה תהיה הספירה, אפילו של כל הסיכומים הראשונית, אני חושב שבסופו יצטרכו לספור את כל הקלפיות, אבל אם אפילו יספרו רק את הסיכומים, יגיעו למסקנה, ידעו אם יש איזה הטייה או אין הטייה.
כן, כנראה התוצאות יהיו יחסית זהות, אין פה איזה דברים דרמטיים, איזה...
יהיו שינויים בתוך מ-12 ל-13, מ-13 ל-12,
באזור
ההוא. אולי 6 יעבור ל-7, 7 יעבור ל-6, 4 ל-3, דברים כאלה, לא יותר.
הבנתי. טוב, אגב, שמעת את הדברים היום של השופט נאמן? אמר שבבחירות הקודמות ראש הממשלה ביקש להוציא משקיפים החוצה. אתה מכיר את הסיפור הזה?
גם אני הרי מנפחים, וכל דבר שיכול להזיק לליכוד ולקלקל את הרושם של הבחירות הבאמת יפהפיות היו והמכובדות, ושאדם אחד ממנה רשימה, אז אין בעיה של ספירה ולא צריך, ואין תקלות, אגב, את כל התקלות הוסיף מבקר הליכוד, אז הוא מתכוון, אני הייתי בבחירות הקודמות, אני הוזעקתי גני התערוכה אחרי 2 בלילה, הייתה שם בעיה שבאמת היו משקיפים, היה זה הרבה מאוד משקיפים של משה פייגלין וחבריו, והייתה מאומה גדולה, ואנשים התלוננו, וגלעד ארדן גייס חברי כנסת, וצלצלו לראש הממשלה, והזיקו אותו, ואמרו תראה, ופה, ואז הוא התקשר, כנראה התקשר לשופט לדעת מה קורה, וזה זכותו הלגיטימית, והשופט כנראה... ואז הוא אמר לו, אמר יש שם מאות, הוא אמר יש עשרות משקיפים, אז ראש הממשלה אמר, אז תדאג שיהיה פחות משקיפים בצורה יותר מסודרת, נתן לו עצה והביא איזה הוראה.
ואתה אומר, עשו מזה דרמה.
כן, ברק רביד התנפל עליו, וראיתי את העניין הזה, פשוט כל דבר שיכול להזיק לליכוד, ישר חוגגים עליו.
טוב.
זה לא יעזור להם. בסוף גם התהליך הזה הוא חלק מהתהליך הדמוקרטי. וזה שיש קלפיות ואפשר לבדוק וספרו מיד במקום, זה רק מכבד את הליכוד. וזה שמבקר הליכוד לא נותן לדברים ולא מטייח אותם ומציף אותם, זה רק מכבד את הליכוד. וזה שיספרו מחדש, זה רק בסופו של דבר, המשקע יהיה חיובי, אם יעשו את זה נכון. ואם באמת יספרו את כל הקלפיות ולא ימזמזו את זה.
טוב, תוצאות נדע מתי, תחילת שבוע?
אני לא רוצה להתנבא, אנחנו מחר, יש עתירה בבית הדין, השופט הייתה עתירה...
חייבים עד יום שלישי הבא, anyway, אין מה לעשות, עד הגשת הרשימות.
לא, אני מסביר לך, יש, זה דווקא עובדתי, זה, אל תחמיד, זה חדש, יש, זה אתה הראשון ששומע, יש עתירה של 13 חברים שפנו לשופט וביקשו לספור לא רק את הסיכומים אלא את הקלפיות, והם הגישו עתירה לבית הדין, אני מחר אראה אותה, וננסה לקיים אפילו מהיום להיום דיון בבית הדין, ויכול להיות שכמובן נשמע גם את התנועה ונציגי ועדת הספירות.
מעניין, טוב.
אבל יכול להיות שאנחנו נראה על ספירת כל הקלפיות ולא להתעסק יותר עם הסיכומים, בלאו הכי בסוף יצטרכו לסכם שוב.
מעניין, יפה. עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד.
אז הרווחת הידיעה הראשונית.
כן, הנה, הצלחת להפתיע. תודה רבה לך.
לילה טוב, ביי.
טוב, להתראות, פרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום. אתמול אכלתי אצלכם במסעדה ולא ממש סבתי. אפשר את הכסף בחזרה?
כסף בחזרה?
רק באינטרנט רימון. מצטרפים להגנה של הדור הבא, ואם לא תהיו מרוצים, נחזיר לכם את הכסף. להצטרפות חייגו עכשיו. 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו, 02-538-3788. 02-538-3788.
לא קיבלו אותך לעבודה בגלל שאתה חרדי?
היכנסו עכשיו לאתר כל זכות, ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.
יוצאים לחופשה בים המלח? חדש, Dead Sea Mall. קניון יוקרתי עם מיטב המותגים ומסעדות בחשות מהודרת. Dead Sea Mall. צמוד לכל מלונות ים המלח. אז כבר לא צריך להתלבט. יורדים לים המלח ונהנים. Dead Sea Mall. קניון ים המלח החדש.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
מצטערים, הגיס. אבל יש מלך חדש בספיגה. בייביסיטר. חיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיס. כן, כן, יותר מהגיס. מעבדת STS העולמית בדקה ומצאה. בייביסיטר מנצח את הגיס בספיגה. זה מלך. נסו את בייביסיטר וטענו מחיתול מנצח. חיתולי בייביסיטר.
מצטרפים להגנה של הדור הבא ברימון, ואם לא תהיו מרוצים, נחזיר לכם את הכסף. להצטרפות חייגו עכשיו. 1-800-222-234. כפוף לתקנון.
לטקס? לטקס ויסקו? קפיצים? מתבלבלים? מזרני ישרים, מזרנים איכותיים, כי על מזרנים לא מתפשרים. מזרני ישרים, מזרנים שפותחו על ידי המומחים, להשיג בחנויות המובחרות. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו, 03-630-6699.
גם לאימא שלי מגיעה פנסיה של אלטשולר שחם.
קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, במקום הראשון ביצועות בשלוש השנים האחרונות. הצטרפו עכשיו בשלושה צעדים. חפשו אלטשולר שחם, הפנסיה הנבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. מתוך נתוני פנסיה נס 31 בדצמבר 2018 במסלולים תלויי גיל עד גיל 60. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
סליחה, יש לכם אולי נגן MP3 של העונה החמישית של חבורת אריאג? ואתה יודע אולי איפה משיגים את המשחק המרוץ לבודקה של חבורת אריאג?
מה? ילדים, מה נראה לכם? זה נקודת אריאג פה?
את כל מוצרי חבורת אריאג ניתן להשיג בנקודות אריאג בכל רחבי הארץ. לרשימת נקודות אריאג בעירכם חייגו 0722-79-6666 שלוחה 2.
עכשיו 03-677-7772
מייבל מייבל גן אירועים.
חורף לא את ב-AIG, לא היו לכם תביעות בשלוש השנים האחרונות? הצטרפו ותקבלו 1,000 שקל הנחה בביטוח המקיף לרכב. יש לכם גם רכב חדש? תקבלו גם חבילת הטבות מפנקת.
1-800-400-400-AIG.
כפוף את תנאי החברה.
שלכם. המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
כתבנו איתי גדסי, שלום איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
חילולי השבת בראש חוצות, צריכים להיות גם בראש הכותרות, אבל לא, למה?
אני חושב את זה בגלל התקופה שאנחנו נמצאים בערב בחירות, לא רוצים להציף את הנושא הזה, על מנת שלא יהווה, אתה יודע, שמש את המפלגות החילוניות, ובראשם יאיר לפיד וליברמן לצורך הקמפיין. זו הסיבה גם דרך אגב שאנחנו רואים שגם העבודות נמשכות בשבת בתל אביב, בגשר יהודית כרגיל, אבל גם באשדוד, תראה, באשדוד היה שם בלגן ערב הבחירות, אם אתה זוכר, על התמיכה בדוקטור חיאל אסרי, האם יתמכו בו או לא יתמכו בו, עבודת ישראל משכה את זה ממש עד הרגע האחרון, אבל היום מתחם הביג באשדוד, שבעצם יש לו היום מפלס אחד, מבקש יותר בנייה לעוד 25,000 מטר לקומה נוספת, ששם בעצם מצהירים שיהיו שם מתחמים שיפעלו בשבת, כל מיני מתחמי בילוי גדולים שיפעלו בשבת. הדבר הזה עובר ומאושר, ולמרות זאת גם שם ברמה המקומית, אנחנו נכון לעכשיו לא
שתיקה רועמת של הנציגים החרדים, אגב מקצה לקצה, מקיר לקיר, גם חברי הכנסת, נכון, גם הנציגים המקומיים, וזה דברים שמאושרים, יהיה קשה אחרי זה להתמודד ולהילחם בהם אחרי השלבים הללו. אוקיי, בוא נקווה שמישהו יתחיל קצת להרים את החזרה, את קרנה וקרדה של השבת. איתי גדסי, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו סוגרים מהשעה הראשונה של המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, מוישי כהן הטכנאי. אנחנו שווים מיד אחרי החדשות עם שעה נוספת ועניינים נוספים רבים. יישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.